כן, נפטר בבשורת יוחנן, פרק א'. נקרא מפסוק, בעמוד 164, מפסוק 19 עד 29. בשורת יוחנן א', 19 עד 29. וזאת היא עדות יוחנן בשלוח היהודים מירושלים, כהנים ולוויים, לשאול אותו, מי אתה? ויודע ולא כיחש, ויודע לאמור, אני אינני המשיח. וישאלו אותו, מי איפה אתה? אתה אליהו? ויאמר, אינני. אתה הנביא? ויען, לא. ויאמרו אליו, מי זה אתה? למען השיב לשולחנו דבר, מה תאמר עליך? ויאמר, אני כל קורא במדבר פנו דרך אדוני, כאשר דיבר ישעיהו הנביא. והמשולחים היו מן הפרושים, וישאלו ויאמרו, מדוע איפה מדביל אתה אם אינך המשיח, או אליה, או הנביא? ויען אותם יוחנן ויאמר, אנוכי מדביל במים, ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אותו, הוא הבא אחריי אשר היה לפניי, ואני נקלותי מעתיר שרוך נעליו. זאת הייתה בבית עברה מעבר לירדן, מקום אשר יוחנן מדביל שם. ואם ממחרת, והיה יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר, הנה שא האלוהים הנושא חטאת העולם. אז נחזור בקצרה לאן הגענו בפעם הקודם לפני שבועיים. אני אמרתי שבאו שליחים מאת הפרושים, כתוב שזה כהנים ולוויים, באים ליוחנן ומתחילים לשאול אותו, מי אתה יוחנן? והייתי רוצה לענות את השאלה, האם זה באמת עניין אותם מי יוחנן? אני באמת לא סתם מתעכב על השאלה הזאת. הם שואלים, מי אתה? לפני שניכנס לדו שיח ולתשובות שלו, מה הייתה המטרה שלהם, של האנשים האלה? אז מי שקורא את זה באופן תמים אולי יחשוב שבאמת התעניינו, מי הוא? איזה דמות רוחנית יוצאת דופן הוא, שמדבר בכוח, בגבורה, בסמכות. אנחנו אמרנו על יוחנן שהוא באמת איש אלוהים משכמו ומעלה. ישוע מעיד עליו הגדול בלודי אישה, נזכור, יותר מאליהו, גם יותר ממשה. ענק, ענק, הגדול ביהודי אישה. ועלינו להבין, אני תכף אסביר את זה, שזה באמת לא עניין אותם מי הוא, באמת לא עניין אותם. אני מבין שמה שהם רצו זה לנסות לתפוס אותו במשהו. כמו שלא פעם הפרושים שאלו את ישוע כל מיני שאלות, כדי שמהתשובות שלו כביכול להכשיל אותו, זה לבינתי מה שהם רצו. על סמך מה אני מבסס את זה? ישוע אומר באופן מפורש שהפרושים לא קיבלו את יוחנן המדביל. בפירוש לא קיבלו אותו. אתם זוכרים שהם שאלו אותו, באיזה רשות אתה מלמד בבית המקדש? אז הוא אמר להם, גם אני אשאל אתכם שאלה. ישוע היה לו מלא חוכמה אלוהית. הוא אומר, גם אני אתחיל אתכם בשאלה. אם תענו לי, אני אענה לכם. הוא שאל אותם, תבילת יוחנן הייתה מאלוהים או בן אדם? ואז הם מתחילים לחשוב, והכתוב מסביר לנו, אם נגיד שזה מאלוהים, הוא ישאל, אז למה לא קיבלתם אותו? ואם נגיד שזה מבן אדם, מה יעשו המוני העם? תדעו לכם שהעם הפשוט רובו קיבל את יוחנן כאיש אלוהים אמיתי. באו רבים להתאבל על ידו בירדן, רבים. אז מה הם העדיפו לומר לישוע? אין לנו תשובה. אבל ישוע מגלה לנו שהם לא האמינו בו. ולכן זה גם לא פלא שהם לא קיבלו את ישוע כאדון. ועלינו להבין כאן את שיעור רוחני מאוד חשוב. אנחנו לא צריכים להיות נאיבים, נאיבים. גם לא פעם אנשים באים אלינו ושואלים כל מיני שאלות בקשר לאמונה. אנחנו באמת צריכים להרגיש מה המטרה שלהם, מה הסיבה. אני אומר לכם, אני מוכן עם אדם שבאמת מחפש את האמת, ואני לא מגזים, לשב איתו שעות ועשרות שעות ומאות שעות, אני לא מגזים, כדי לעזור לו להתקרב לאלוהים. הרי משזה אנחנו חיים בעולם הזה. אני יכול להגיד בדיעבד שעם איתי אחינו היקר היה לי אלפים רבים של שעות שיחה, לדעתי בשנה וחצי בערך שהיינו ביער, אלפים של שעות בוודאי. זה החיים שלנו, זה האמונה שלנו. למי שמחפש, עם כל הלב, עם כל הנפש, בשמחה, באהבה, בסבלנות. אבל אדם שלא מחפש את האמת, אדם שמטרתו רק לנגח ולסתון אותנו, לפעול עם המון חוכמה. איך ישו אומר? אל תזרקו את הפנינים לחזירים. ואני אומר לכם, יש בעולמנו לא מעט חזירים, במובן שישו אומר, שהאמת לא מעניין אותם, לא חשובה להם, יש להם מטרה אחת, לנסות לנגח, לנסות להשמיץ וכך הלאה. וצריך רגישות רוחנית וחוכמה להתנהג בחוכמת אלוהים בכל מצב, בכל מקרה. אז אני מדגיש וחוזר, זה באמת לא עניין אותם, מה בדיוק יוחנן? ובכל זאת הם שואלים אותו שלוש שאלות. השאלה הראשונה, כפי שדיברנו עליה, האם אתה המשיח? מה אומר יוחנן בפסקנות? הוא אומר לא. השאלה השנייה, האם אתה אליהו? אותו אליהו הנביא שמוזכר במלאכי פרק ג', אתם זוכרים? אשר יבוא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. אומר להם, יוחנן, אני לא. והשאלה השלישית, האם אתה הנביא? על השאלה הזאת עוד לא דיברנו, ואני מתכוון בדקות הקרובות להסביר. למה הם מתכוונים ששואלים, האם אתה הנביא? אז בואו נפתח ונקרא בדברים פרק י"ח, נקרא פסוק 15 ו-18-19. דברים פרק 18, פרק י"ח, נקרא פסוק 15, ואחר כך נדלג ל-18-19 כדי לא לאבד את ההקשר. עמוד 307 בתנ"ך. נביא מקרבך, מאחיך, כמוני, יקים לך אדוני אלוהיך, אליו תשמעון. ואני עובר לפסוק 18. אלוהים אומר עכשיו, נביא הקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דברי בפיו ודיבר עליהם את כל אשר עצבנו. והיה איש אשר לא ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. אני אומר שאותם אנשים שבאו ושאלו את ישוע אם אתה הנביא, הם בדיוק מתכוונים למה שקראנו כעת. כלומר, כתוב כאן במפורש, אלוהים אומר ומשה אומר, שיקום נביא, לא סתם נביא, נבין. משה נחשב לגדול הנביאים בתקופה הישנה. זוכרים שאנחנו הזכרנו שהקרבה של אל אלוהים הייתה באמת יוצא דופן. הוא דיבר עם משה כדבר איש אל אל אחיו פנים אל פנים. עוד לא היה מקרה כזה בהיסטוריה. משה באמת קרבתו לאב הייתה מדהימה. אחד מאנשי אלוהים הגדולים ביותר בכל הזמנים, ללא ספק. ללא ספק. ומשה אומר כמוני, כלומר לא עוד נביא. למה אני מדגיש את זה? כשאנחנו בוחנים את ההיסטוריה של עם ישראל, אלוהים שלח עוד לא מעט נביאים ושופטים ואנשים שונים ש ניסו לכוון את העם לדרך אלוהים, אבל העם ידע שבסדר גודל של משה עוד לא קם נביא. לכן הייתה ציפייה טבעית שבאיזשהו שלב יבוא נביא כזה. שאלה לגיטימית, כתוב ועוד לא התממש. מה התשובה של יוחנן? אני לא הנביא. לשמחתנו, אנחנו המאמינים בישוע יודעים מי הנביא, ותשובה לכך נותן פטרוס, בוא נקרא במעשה השליחים פרק ג', בצורה חד משמעית, במעשה השליחים ג', פסוקים 22-26, בעמוד 218 בברית חדשה. אז הנה דברי פטרוס אל עמנו ישראל. אין משה אמר אל אבותינו, נביא יקים לכם אדוני אלוהיכם מקרב אחיכם כמוני, אליו תשמעו ככל אשר ידבר עליכם, והכל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכנתה מהמר, וגם כל הנביאים משמואל ואשר ניבו אחריו כולם הגידו מראש את הימים האלה. אתם בני הנביאים ובני הברית אשר קראת אלוהים עם אבותינו באומרו אל אברהם, ונברחו בזכה כל משפחות האדמה. לכם בראשונה העמיד האלוהים את עבדו ישוע, וישלחהו לברך אתכם בשובכם כל איש מרוע מלליכם. אז אנחנו רואים שפטרוס מסיים את הקטע הזה שהוא התחיל, והוא אומר, אין משה אמר, נביא יקים לכם אדוני, ומי זה אותו נביא שמזכיר בסוף הקטע? פטרוס, ישוע המשיח. ואשרינו שאנחנו מאמינים בישוע, ברור לנו לחלוטין, הוא הנביא באי הידיעה שאלוהים שלח לעולם, ואי אפשר להשוות שום נביא לסדר גודל של ישוע המשיח. לא את משה ולא את יוחנן המטביל כמובן. ישוע הוא המושלם ביותר, ואף אחד לא יכול להיות יותר מהאדון. התקווה שלי, באמת תקוותי, שכל אחד מאיתנו ישתדל, באמת ישתדל, לאט, אבל בסבלנות ובעקביות, ואני מתכוון למה שאני אומר, כל שנה להתקרב בלי מליצה, באמת בלי מליצה, לדמות האדון בכל תחום ותחום בחיים שלנו, ובמיוחד אני מדגיש את תחום הענווה ושפלות רוח. ישוע מופת עבורנו בהשפלה ובענווה שלו. אין מי שיכול להתחרות בישוע בתחום הענווה. והלוואי שאנחנו נרצה משהו באיתנו יבער להתקרב למידת הענווה שיפיינה את האדון. אני כל כך אוהב לדבר על הפרי הזה, בעיניי זה דבר כל כך יקר לפני אלוהים, שום שזה גם מחבר אותנו כאחים ואחיות, וזה מקרב אותנו לאבינו שבשמיים וישוע. פרי נפלא שכל כך אפיין את האדון במלוא עוצמתו וטיפתו כבן אנוש בעולם הזה. זהו ישוע המשיח. אז כפי שאמרתי, יוחנן אומר בפסקנות, אני לא הנביא. ואנחנו לומדים בברית חדשה באופן חד משמעי שהנביא הוא לא אחר מאשר ישוע המשיח. אז בואו נחזור לבשורת יוחנן ונראה את המשך הדו שיח של השלוחים אל יוחנן. בואו נקרא מה הוא כותב. פסוק 22. ויאמרו אליו, מי זה אתה? למען אשיב לשולחנו דבר, מה תאמר עליך? ונבין, האנשים האלה הם בבעיה. הם נשלחו לידי הפרושים, הם קיבלו משימה לחקור מי הוא יוחנן. אמרתי בתחילת דבר, אני בכלל לא ברור לי שהם התעניינו באמת, אבל הם צריכים לתת דין וחשבון לפרושים. מי הוא האדם המוזר הזה שמדבר דברים כל כך עוצמתיים וחזקים? מי הוא? אני רוצה להדגיש בהקשר הזה, כפי שהזכרנו באחת המפגשים, הפרושים, חלק גדול מהם, לא רק שהוא לא התחבר לישוע, ליוחנן, סליחה, הם שנאו אותו. למה הם שנאו את יוחנן? מסיבה אחת. הוא הוכיח אותם בפרצופם, בלי חשבון. איש אלוהים אמיתי. איך הוא קרא להם? ילדי צפעונים. מי שלא יודע, צפעוני זה נחש, צפעון. ילדי נחשים, הוא קורא לאנשים שכאילו היו מנהיגי העם מבחינה רוחנית, so called. אתם נחשים, בני נחשים. מה, אתם חושבים שתבואו להתאבל, זה יעזור לכם? תעשו פרי ראוי לתשובה. הוא היה מלא ברוח והוא כעס על הצביעות והחנופה שלהם. איש אלוהים אמיתי. ותדעו לכם, כשאדם שומע תוכחה אמיתית שבאה בגבורה, יש שתי אפשרויות. שתי אפשרויות. אם יש בו משהו שאוהב את האמת, יכול להיות שזה ישפיע עליו. הוא ירגיש לא נוח, ירגיש מבוכה, וירצה לשנות את דרכו. לצערי, אין לו הרבה כאלה, אבל לפעמים יש אנשים שדווקא דברי תוכחה מעוררים אותם. אחת הדוגמות הבולטות, זה אחיו, מי שזוכר, כשבא אליהו והוכיח אותו ואמר לו מה צפוי לו, מי שזוכר, כתוב שהאדם הזה נכנע, פשוט נכנע, שם שק ואפר, התפלש באפר והכניע את עצמו לפני אלוהים. וכשאלוהים ראה איך שהוא באמת מצטער, באמת מצטער, אלוהים לא הביא את הרע בזמנו, מי שמכיר את זה. אלוהים תמיד נאמן לחפש אדם ששב בתשובה, גם אם הוא עשה דברים איומים, הוא מחכה לרגע הזה. זה האלוהים שבו אנחנו מאמינים. יש לו המון סבלנות ואהבה וחמלה. אבל לצערנו, חלק מאוד גדול מהאנשים בעולם הזה, כשהם שומעים דברי תוכחה, הם מתעצבנים. זה פוגע בהגו. אנחנו המנהיגים הרוחניים. מי זה אותו אחד שיגיד לנו שאנחנו ילדי נחשים? מי הוא? זה התגובה של חלק גדול מהפרושים. גדול מאוד. ולכן לא יכול לסבול את יוחנן שדיבר בגבורת הרוח, ללא ספק. ודווקא המוני העם הפשוט מיד הבין, זה איש אלוהים אמיתי, והתחברו עליה בצורה כל כך יפה ומיוחדת. אז אני חוזר ואני אומר, קראנו בפסוק 22, מי זה למען השיב לשולחנו? ואז פסוק 23, ויאמר, אני כל קורא במדבר פנו דרך אדוני כאשר דיבר ישעיהו הנביא. אז האנשים הם כל כך מפצירים ביוחנן, ובשלם זה צריך להגיד להם, מי הוא בכל זאת? לא הנביא, לא אליהו, לא המשיח, אז מי אתה כן? שימו לב, נותן את תשובה מאוד קצרה ועניינית. אני כל קורא במדבר פנו דרך אדוני. והוא מצטט בצורה מאוד מדויקת, יש מה שנכתב, מי שזוכר, בישעיהו פרק 40, ששם בדיוק מתואר הקול הקורא, שמה תפקידו של הקול הזה? להכין את הדרך, לפנות את הדרך עבור מי? עבור אדוני. מי זה אדוני שיוחנן פינה את הדרך עבור? מי הוא? אנחנו יודעים. ישוע משיח. בן האלוהים הופיע לעולם, ואלוהים באמצעות יוחנן, כפי שהסברנו והכנו באחד המפגשים הקודמים, הכין את הרקע, את הזמן, את הלבבות של בני האדם לביאתו של האדון. אני מזכיר וחוזר, עמנו בתקופה הזאת של יוחנן המטביל וישוע היה במצב רוחני מאוד 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 ירוד, מאוד ירוד. ישוע אומר להם משפטים מאוד קשים לדור הזה, אומר, עם הפלאים שנשאו בזמנכם, היו נעשים בסדום ועמורה, מי שזוכר, היו שווים בשק ועט, ואומר האדון, דור רע ומנעף, דור עקוב, זה עמנו ישראל, במיוחד בתקופת ישוע. ולכן אלוהים עשה כל שביכולתו להקים את יוחנן, כדי שישפיע, שידבר עם בני אדם, יקרב אותם לאלוהים באיזושהי דרך, כדי שיופיע ישוע, הם יוכלו להתחבר לפחות חלק מהם לדבריו, למלכות השמיים שהוא בישר. אני רק אומר בקצרה שהממסד הדתי, הפרושים, הצדוקים, הכהנים, ראשי העם, לא רצו להקשיב. לא ליוחנן וגם לא לישוע. היו אנשים בהמוני העם הפשוטים שכן קיבלו וכן שמעו וכן בשמחה הבינו מי זה האדון, לא הרבה, אבל בתהליך של זמן, כפי שאנחנו קוראים במסעי השליחים, אלפים רבים קיבלו את האדון ושבו בתשובה. כך שאלוהים עשה כל שביכולתו להכין את העם באמצעות יוחנן, שהם יוכל לקבל את האמת שישוע הביא לעולם. ואנחנו יודעים לצערנו שרוב עמנו, רוב רובו של עמנו, לא קיבל את האדון. עברו מאז כ-2,000 שנה, אנחנו חיים כ-2,000 שנה אחרי ביאתו של האדון. כשאני בוחן כמה מאמינים יש היום במדינת ישראל, אז יש, אומרים, 10,000, 15,000, 20,000, סדר גודל של מאמינים ישראלים, סדר גודל. כמובן שברמה לאומית אנחנו מתי מעט. ובכל זאת, התקווה שלנו כולנו, שכשיגיע הזמן, העם הזה יתעורר באמת אחרי הצרות הגדולות. ועד שזה יקרה, שכל אחד מאיתנו ירגיש, באמת ירגיש עמוק בלב, את הזכות להעיד על שם ישוע. אני חושב שמאמין אמיתי בישוע, בכל הזדמנות, שרק מתאפשר לו והוא מרגיש שאדם מתקרב, מתחבר לאמת, הוא יפתח איתו בשיחה. אני חושב שזה אמור לקרות בצורה הכי טבעית. מה יש לו בדיוק לדבר עם בני אדם אם לא האמונה שלנו? דברים אחרים באמת לא מעניינים אותנו ולא מתחברים אלינו. אבל כל אחד מאיתנו תמיד שיהיה דרוך לאיזשהו מקרה מיוחד שפתאום מזדמן לו בחוכמת אלוהים, בענווה ובעוצמה ובאהבה, לבשר את האמת שבה אנחנו מאמינים, כדי שעוד אנשים ישמעו, ומי שיחליט לקבל את זה, עבורנו כולנו זו שמחה מיוחדת עבור כל נפש. ונחזור לבשורת יוחנן. שואלים אותו האנשים, 25, וישאלו, מדוע איפה מדביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא? האנשים האלה לא מבינים. יוחנן טוען שהוא לא הנביא, שהוא לא אליה, והוא גם לא המשיח. ואז בחוצפתם הם אומרים לו, אז באיזה רשות אתה מדביל? אנשים האלה אומרים לעצמם, אם בן אדם לוקח את היוזמה להדביל אנשים בירדן, כפי שעשה יוחנן המדביל, הוא חייב להיות איש אלוהים משכמו ומעלה. אבל מה הוא טוען? שהוא לא שלושת הדמויות שהזכרנו. כלומר, הוא לא אחד מאנשי אלוהים הגדולים ביותר שכתוב עליהם בתנ"ך, שאמורים להופיע. אז מבחינתם זה לא לגיטימי שיכול להדביל בירדן. זה לא לגיטימי. הם באיזשהו מובן מאשימים אותו, מי שמך? בדיוק כמו שתקפו את ישוע, איך אתה מעיז ללמד במקדש? שלא נתפלא. בכל מקום שפועל איש אלוהים, אמיתי, תהיה התקוממות. תהיה התקוממות, אני אומר לכם. ויוחנן, איש אלוהים הנפלא הזה, שהקריב את כל חייו בלי מליצה למען אלוהים, הכל, חי במדברות, אזור אור למותניו, אכל חגבים ודבש היה, החיים הפשוטים ביותר, אבל לא בכאילו, הוא באמת חי את החיים הפשוטים ביותר שאדם יכול לחיות בעולם, לדעתי, במדבר, בלי כלום. אוכל הכי פשוט. תן לי שהוא ישן שם באיזה מקומות ערעים כאלה במדבר. כלום לא היה לאדם הזה. איש אלוהים אמיתי. באים ומאשימים אותו. מי שמחה להדביל את בני האדם במים? בושה וחרפה. פרעושים קטנים שאין להם שום כוח לפני אלוהים. יוצאים נגד האדם המיוחד הזה. הגדול בילודי אישה. מה שיפה בתשובה של יוחנן, הוא לא מתעמת איתם, הוא לא מתווכח איתם. שימו לב לתשובה של יוחנן. מה הוא אומר להם? ויין אותם יוחנן ויאמר, אנוכי מדביל במים, ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אותו. הוא הבא אחריי אשר היה לפניי, ואני נקלותי מעתיר שרוך נעליו. נשים אל התשובה המיוחדת של יוחנן. יוחנן לא נעליו. הוא לא מתרגש מה שאומרים לו. נתן לי שהם אמרו את זה באיזה טון, מתנסה, כאילו מי שמחה לעשות את מה שאתה עושה? הוא אומר, קצר ולעניין, אני באתי לטבול במים, ומיד למה הוא מחווה ולמי הוא מכוון? לאחד. לישוע המשיח. לזה הוא מכוון, בשביל זה הוא בא. הוא כל קורא, למה הוא קורא? להכין את העם לביאת המשיח. אז הוא לא מתרגש יותר מדי מה הם מאשימים אותו, מה הם חושבים, זה לא מעניין אותו, באמת שלא. דבר אחד, למצוא את הדרך להעיד על האדון, על בן האלוהים שמגיע לעולם. שבא לבשר את מלכות השמיים. זה היופי של האיש האלוהים הזה. הוא לא מתחיל להתווכח איתם, להסביר להם, להוכיח להם, לא. הוא ישר מכוון לישוע. ושימו לב מה הוא אומר על ישוע. שני דברים מאוד חשובים. מה הוא אומר? בתוכם עומד אדם שאתם לא מכירים אותו. היה לפניי, ואני נקלותי מעתיר צרוך נעליו. שימו לב שני דברים שאומר יוחנן על ישוע. זה שבא אחריי היה לפניי, ואם באמת הם יקשיבו יותר למה שהוא אומר, זה אמור להיות מאוד תמוע. איך ייתכן שאותו אחד שבא אחרי ישוע היה לפני, אחרי יוחנן, היה לפני יוחנן, זה לא נתפס. אנחנו רגילים לסדר כרונולוגי של דברים. אם מישהו בא לאחר מכן, הוא לא יכול להיות לפני כן. זה ברור. ובכל זאת, כך מעיד יוחנן המדביל על ישוע. והמשפט השני שהוא אומר עליו, אני לא ראוי לסרוך את, להתיר את הסוחים של נעליו. מי אומר את המשפט הזה? הגדול בילודי אישה. תחשבו. אז גם כאן אנחנו רואים באמת את האופי של יוחנן המדביל. אתם זוכרים, כשישוע בא להתאבל באמצעותו, מה אמר לישוע? אתה בא להתאבל אצלי? אני צריך להתאבל על ידך. תראו איזה יופי יש אצל אדם מוכני. הוא בורח, הוא בורח כמו מאש מהגאווה, וכל כך נוח לו להתחבר לרוח של ענווה ושפלות רוח. וכך בדיוק מתנהג איש אלוהים כמו יוחנן הגדול בילודי אישה. נזכור את זה, יותר ממשה, יותר מאליהו. איזה יופי של אופי בריא יש ליוחנן. זה התגובה של אדם רוחני. ואני אומר לכם בהזדמנות זאת, אני מודה לאל בכל ליבי שיש לי בחילה אמיתית מרוח של גאווה. אם יש דבר ששנו עליי בעולם, אני אומר לכם בגלוי, זו גאווה. למה? גאווה שווה שטן מבחינתי. אותו דבר בדיוק. גאווה זה שטן. ענווה אמיתית זה ישוע משיח. אני מתחבר לזה בכל ימי נשמתי לרוח של ענווה. וכל כך יפה לראות איך אדם כמו יוחנן, איש אלוהים אמיתי, מיד משפיל את עצמו ומיד מרים את האדון, שאני לא רואה את הסרוכים שלו אפילו להתיר. איזה אדם מקסים, איש אלוהים אמיתי. ואני רוצה לקוות שהרוח הזאת תבער בכולנו, שאנחנו נרצה להיות ענבים, מתחילים מהרצון ועם חסד האדון, עם גבורת הרוח, זה יתממש לאט לאט, ילך ויגדל בחיינו, כדי שבאמת ניטיב להביא לו כבוד אמיתי, עם אופי בריא, נקי, טהור, שבאמת יכול לרומם את שם אבינו שבשמיים וישוע אדון. וכך בדיוק מתייחס יוחנן אל ישוע אדון. ונמשיך לפסוק הבא. פסוק 28. זאת הייתה בבית עברה מעבר לירדן, מקום אשר יוחנן מדביב שם. אז המחבר יוחנן השליח אומר לנו באופן ענייני, איפה התרחש האירוע הזה של יוחנן מול אלה ששואלים אותו, מי הוא, מה הוא, מה הוא עושה, למה הוא עושה? ושוב אנחנו מדגישים שכל מה שכתוב בספר הזה זה לא סיפורים, זה לא אגדות, זה לא בדמיון של כל מיני אנשים, זה עובדות אותנטיות שקרו. מי שלא יודע, ביהדות יש המון המון אגדות, המון אגדות, ומרוב אגדות אדם שסופג את כל התרבות הזאת של אגדות ביהדות, הוא כבר מבולבל לגמרי. משלבים כל כך בסיפורים כיד הדמיון, שאדם כבר לא זוכר מה כתוב בדבר אלוהים, מה זה מהאגדות, מה זה מהדמיון של אנשים. משלבים את הכל ביחד בצורה מוגזמת לחלוטין, והתוצאה היא מאוד קשה. ותדעו לכם, האגדות ביהדות זה דבר איום ונורא. מי שנחשף לזה ונתקל באנשים שמצטטים כל מיני סיפורים ואגדות, הוא פשוט הולך לאיבוד. לא פעם שהיה לי שיחות עם אנשים על האמונה, והסברתי על כל מיני דברים מדבר אלוהים, אז הם ישר אותי לי דברים מהאגדה, אבל כתוב כך, אמרתי, אבל זה לא דבר אלוהים. מבחינתם האגדות מתערבב עם דבר אלוהים, סלט שלהם, והם הולכים לאיבוד אמיתי. אנחנו כמאמינים, בהקשר הזה אני אגיד באופן חד משמעי, יש לנו רק שני כתבים שאנחנו נאחזים בהם. התנך והברית חדשה. כל דבר אחר, אני מרגיש, כל דבר אחר לא מחייב אותנו. כולל כתבים שאנשים שמאוד נחשבים לרוחנים, לא מחייב אותנו. ואני רוצה לומר בהזדמנות זאת, אמת מאוד חשובה. תראו, אני יודע שיש מאמינים שעושים לעצם הרגל, ואולי זה יותר קל ונוח, לשמוע קלטות, דיסקים, אינטרנט, היום לא חסר, שכמובן אנשים שנחשבים לרוחניים, אז אולי בתור תוספת זה יכול להיות נחמד, עדות כזאת או אחרת, לפעמים לשמוע איזה הסבר. אבל אני אומר לנו כולנו, יש לנו שני ספרים, תנ"ך וברית חדשה, שעליהם מבוססת האמת שלנו, והמשימה שלנו כולנו להגות בהם, לשקוד עליהם, לבקש מרוח הקודש שידבר אלינו דרכם. זו דרך יותר קשה, אני אגלה לכם. זה דורש הרבה יותר אנרגיה, הרבה יותר מחשבה, הרבה יותר שקידה, הרבה יותר תפילה. נכון, אבל זאת הדרך. לא ללך בדרך הקלה, לרק מה שאנשים מסבירים וכותבים, ובזה לבנות את כל האמונה שלנו. אנשים טועים, תתפלו לשמוע. כולן אנשים שנחשבים מוכנים, הם עושים טעויות. כולנו בני אדם. היחיד שלא טועה, זה האמת של דבר אלוהים, שם אין טעות, ורוח הקודש, שאני רוצה לקוות, שמפעם בנו, ומכוון ומדריך אותנו. וזה מספיק. האמת ורוח הקודש. כל היתר זה תוספת. על זה לבנות את האמונה. ולא כמו שנעשה ביהדות שהוסיפו טילי טילים של דברים. בעולם הנוצרי, מי שיודע, הוסיפו את הכתבים החיצוניים. מי שקצת מתמצא, אצל הקתולים זה כאילו חלק מדבר אלוהים. זה לחלוטין לא נכון. וכל מי שמערבב את השקר עם האמת, הוא מסתבך. הוא עלול לעשות טעויות חמורות. לאחוז במה שאלוהים החליט שזה קדוש, ולהסתפק בזה. רק לבקש את הדרכת רוח הקודש, שהוא יכוון וידריך אותנו בלימוד, וכמו שאנחנו מוסיפים ומדגישים, לחיות, לחיות. לא רק לדעת ולהבין. וכשאנחנו נחיה את האמת, אני אומר לכם, היא גם תהיה קצת יותר מובנת לנו. עד שלא נחיה אותה בפועל, לא נבין אותה לעומק שאנחנו אמורים להכיר אותה. ונמשיך לפסוק 29. ויהי ממחרת, וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר, הנה שה אלוהים הנושא חטאת העולם. שימו לב, כתוב בצורה מאוד מדויקת, למחרת השיחה בין יוחנן והשליחים של הפרושים הסתיימה, הוא אמר את מה שהוא אמר, ולמחרת יוחנן מתבונן, ופתאום הוא רואה את אותו אחד שהוא דיבר עליו, שהיה לפניו והופיע אחריו, שעליו יוחנן אומר שאני לא רואה להתיר את צרוך מעליו, הוא אומר, הנה שה האלוהים הנושא חטאת העולם. והשאלה שרציתי להעלות, האם יוחנן הבין את מה שהוא אמר? השאלה שאני מעלה. שימו לב, יוחנן אומר על ישוע דברים מאוד מיוחדים. בהמשך נקרא עוד כמה דברים חשובים שאומר על יוחנן, אבל במקרה הוא זאת אומרת, שה האלוהים הנושא חטאת העולם. כשאנחנו בודקים היטב את החיים של יוחנן, אני מבין לפי כל ההקשר, שהוא אמר על ישוע דברים מאוד מיוחדים, בהשראת רוח הקודש, אבל אני מבין שהוא לא הבין לגמרי מה שהוא אמר. זה מה שאני מבין. כולל מה המשמעות של ישוע יותו שה האלוהים במובן המלא והשלם הנושא חטאת העולם. איך אני מבין ולמה אני מבין את מה שאני אומר? מי שזוכר בשלב יותר מאוחר, כשתפסו את יוחנן ושם אותו בבית סוהר, עושה דבר נורא מוזר במושגים שלנו. הוא שולח חלק מהתלמידים שלו אל ישוע ושהם שואלים אותו, האם אתה הוא או נחכה לאחר? אני באמת שואל, אם יוחנן הבין, באמת הבין, מי זה ישוע, מי זה שה אלוהים, אין לו סיבה של אחד למיליארד לשאול אותה האם זה אתה? אני באמת שואל, אם הוא הבין באמת מי ישוע, מי הוא, שה אלוהים, מעצם השאלה של יוחנן, אני מבין שהוא לא הבין. הוא לא הבין ממש. וכאן אנחנו מגלים דבר נוסף מאוד מעניין. אנשי אלוהים בתקופה הישנה, כולל יוחנן, אמרו לפעמים דברים מאוד מיוחדים בהשראת רוח הקודש, אבל הם לא ממש הבינו מה שהם אמרו. אשרינו, ואני אומר אשרינו, אנחנו כולנו, וכל הזמן נופל לי, סליחה, מה? או בזה. או, ככה זה טוב, סליחה. אשרינו שאנחנו שנתבלנו ברוח הקודש, אנחנו לא צריכים פתאום הערה מיוחדת כדי לומר משהו. הרוח בנו! מה, יכול להיות מצב שבאיני כל יום אחד בבוקר עם איזה ספק, אולי ישוע או לא, מה שאני באמת שואל, יכול להיות דבר דמיוני כזה, למאמין אמיתי? רוח הקודש בנו! 24/7 כמו שאומרים הצעירים, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, נוכחות אלוהים בנו. יוחנן לא זכה, לא זכה הגדול בילודי שעה, הוא לא זכה להתאבל ברוח. איזה זכות יש לנו כולנו לנצל את הזכות הזאת לגדול ברוח ולהתעלך ברוח. ובכל זאת יוחנן, בלי להבין לעומק מה שהוא אומר, מעיד על ישוע, הנה שא האלוהים הנושא חטאת העולם. ואני הרגשתי לסיים את השפה בעשר דקות, רבע שעה קרובות, להסביר לנו מה המשמעות של הפסוק הזה שאומר יוחנן המדביל על ישוע בלי שהוא הבין. כשאנחנו בוחנים את הביטוי שא האלוהים, מי שמכיר את זה היטב, את חזון יוחנן, הוא מגלה שהכינוי שא על ישוע מופיע משהו כמו 20 פעם, אם לא קצת יותר. עשה, 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 עשה. ואני הרגשתי את הצורך קצת להרחיב על הביטוי הזה. תראו, אנחנו כבני אנוש בדרך כלל נוהגים לייחס חשיבות לכוח, לכוחניות, לעוצמה. זה משהו חזק, משהו עוצמתי. אז זה גורם לנו להרגיש יראת כבוד עבור העוצמה. ואני אומר לכם, להבנתי, הכינוי שבין האלוהים, לא בן אדם, זכה לו, הכינוי הנעלה מכל שישוע זכה לו הוא אחד. שא האלוהים. שא האלוהים זה הכינוי הכי מכובד להבנתי האנושית שזכה לו ישוע המשיח. והוא זכה לזה לא בחסד, בזכות. ישוע נולד מאב, הוא כך בא מאב באופן טבעי. אבל את היותו שא האלוהים זה תואר שהוא רכש, הוא קנה בדמו, בסבלו, כשהוא נתן את כל כולו עבורנו, למעננו. ובגלל המחיר המיוחד שישוע שילם, הכינוי שחוזר בחזון בלי הפסקה על האדון זה שא האלוהים. והייתי מציע שנפטר ונקרא בחזון יוחנן פרק A, פרק 5, ונקרא מפסוק 1 עד 14. חזון יוחנן פרק A, בעמוד 460 בברית החדשה. בואו נראה מה כתוב כאן. ויראה בימין היושב על הכיסא ספר כתוב פנים ואחור וחתום בשבעה חותמות. והרי מלאך אביר קורא בקול גדול, מי הוא הזוכה לפתוח את הספר ולהתיר את חותמיו? ולאכול איש גם בשמיים, גם בארץ, גם מתחת לארץ, לפתוח את הספר ולהביט אליו, ויבך בכי גדול, על אשר לא נמצא איש זוכה לפתוח את הספר ולקרוא בו ולהביט אליו. ויאמר אל אחד מן הזקנים, אל תבכה, הנה ניצח האריה אשר הוא משבט יהודה, שורש דוד, לפתוח את הספר ולהתיר שבעת חותמיו. ויראה, והנה בין הכיסא וארבעת החיות ובין הזקנים, שימו לב היטב, סה עומד כמו תבוח, ולא שבע קרניים ושבעה עיניים, אשר הם שבעה רוחות האלוהים השלוחים אל כל הארץ. ויבוא ויקח את הספר מימין היושב על הכיסא, ויבקחתו את הספר, ויפלו, שימו לב, לפני עשה ארבע חיות ועשרים וארבע זקנים, ואיש איש כינור בידו, וכערות זהב מלאות כתורת אשר אין התפילות הקדושים, וישירו שיר חדש לאמור, לך נאה לקחת את הספר ולפתוח את חותמיו. שימו לב, כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלוהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי, ואתה עשות מלכים וכהנים לאלוהינו וימלכו על הארץ. ויראה וישמע כל מלכים רבים סביב לכיסא ולחיות ולזקנים, שימו לב, מספרם ריבו רבבות ואלפי אלפים, קוראים בקול גדול, נאה לשה התבוח לקחת עוז ואושר וחוכמה וגבורה ואדר וכבוד וברכה, וכל בריאה אשר בשמיים ובארץ ומתחת לארץ ואשר על הים וכל אשר בהם, את כולם שמעתי אומרים לאמור ליושב על הכיסא ולשה, הברכה והדר והכבוד והעוז לעולמי עולמים. ותאמרנה ארבע חיות אמן, ועשרים וארבע זקנים נפלו לפניהם והשתחוו לחי עולמי עולמים. איזה תיאור נפלא של מה שיוחנן, אותו אחד שכתב את הבשורה, גם זכה לראות את החזון הזה שהוא רואה. הופיע מלאך מן השמיים ואומר, האם יש מישהו ראוי לפתוח את הספר עם שבעת החותמות? מסתבר שאין אחד, לא בשמיים, לא בארץ ולא מטה לארץ, שראוי לפתוח את החותמות של הספר. ומה עושה יוחנן? הוא מתחיל לפקוט. הוא מבין שבספר כתובים דברים מאוד חשובים. ואפילו אחד בכל היקום הזה, הענק, השמימי הזה, לא ראוי לפתוח את הספר. ואז פונה אליו אחד, אל תפקר, אל תפקר, אל תמהר לפקוט. יש מישהו שכן ראוי. ואז פתאום הוא רואה שה כמו תבוח, השה כמו תבוח נמצא, כפי שקראנו, בין כיסא אלוהים, ארבעת החיות והזקנים, והשה התבוח, שימו לב לביטוי ולכינוי, לא אימפרטור, לא עוצמתי, כמו שרוח העולם אוהבת, השה התבוח, זה את תואר של ישוע בעיניי, זה הכבוד שלו, זה העוצמה שלו, להיות תבוח, להיות סה. פילוסופיה מנוגרת לעולם ולשטן שמנהיג את העולם הזה. וזה הזכות המיוחדת שקיבל בן האלוהים, לשאת את התואר זה. אנחנו קוראים איך מקבל על המוכנות הזאת כבוד ותפארת מכל הברואים, ללא יוצא מן הכלל, מהמלאכים, מכל הסקנים, מאחר כולם מהללים את השה. אני רוצה שנבין מה האמונה שלנו, מה האמונה שלנו, לא יודע כך חשבתם על זה. יש לנו את השטן שנברא כמלאך האור, כאילן בן שחר. מה כתוב על השטן? כליל יופי וחוכמה. מה קרה ליצור הזה שנברא תמים, נברא מושלם? חטא הגאווה הכריע אותו, הכריע אותו לגמרי. הוא אומר, אני אדמה לאל עליון, עלה על במתי אב. אלוהים, ישוע יותר נכון, בהכוונת האב, הוא ברא גם את אלאל בן שחר, תמים לגמרי. שימו לב להבדל בין הבן ובין אלאל בן שחר. אלאל לא מסתפק במה שיש לו. הוא רוצה להרים את עצמו. מה עושה הבן? שהוא קצת מתוק, פחות מאב, זה הכל. וכולם, כולם תחתיו. מה עושה הבן? הוא הופך להיות זה. מרצונו החופשי. אף אחד לא כפה על ישוע, אף אחד. זאת האמונה שלנו. נבין במה אנחנו מאמינים. נבין. זה בן האלוהים שימשיך לקבל כבוד נצחי למצח על ידי כל אחד מאיתנו לעולמי עד. זה ישוע המשיח שבו אנחנו מאמינים. והתפילה שלי שמשהו בקרבנו ירצה להיות דומה לו, להיות דומה לו, להתחבר לענווה שלו, לשפלות הרוח שלו. בדרך הזאת אנחנו נהיה קרובים אל האב באמת. ואומר רק לסיום, אני לא פעם שנתתי עדות על ישוע הסברתי לאנשים שישוע השפיל את עצמו. והיו אנשים מסוימים שבזו ולהגו. עבורנו ישוע כסה זה התור הכי נכבד שלו, זה גבורת אלוהים, לא עבור אנשי השטן והעולם. והייתי רוצה לסיום ממש בדקה שנקרא עוד קטע אחד קצר על ישוע בחזון יוחנן פרק א', נקרא פסוק 12 עמוד 456 בברית החדשה. ויפן לראות את הקול המדבר אליי, ויהי בפנותי וירא שבע מנורות זהב, ובתוך שבע מנורות דמות בן אדם לבוש מעיל וחגור אזור זהב על ליבו, וראשו ושערו לבנים כצמר צחר, כשלג ועינם כלבת אש, ומרגלותיו כנחושת כלל, כצרופות בקור, וקולו ככל מים רבים. ויהי לו ביד ימינו שבעה כוכבים, ומפיו יוצאת חרב פיפיות חדה, ופניו כשמש המאיר בגבורתו. וקירותי אותו ויפול לרגליו כמת, ויש עליו יד ימינו, ויאמר אל תירא, אני הראשון והאחרון והחי, ויהי מת, והני חי לעולמי עולמים אמן, ובידי מפתחות שאול ומוות. תראו, עבורנו התור הכי נפלא של ישוע הוא שי האלוהים, משום שבגלל המעשה הזה אנחנו נחיה איתו לנצח. עבור אנשים שלא מקבלים את ישוע, ישוע הוא עם חרף פיפיות ובידו מפתחות שאול ומוות. עלינו להבין, יש אנשים שגם צריכים לשמוע את הצד הזה של ישוע. הוא בא כסה, הוא השפיל את עצמו, אבל יום יבוא, האב החליט שהוא ישפוט את נפשות בני האדם לנצח. או להיות במלכותו, או להישלח לחושך, שם תהיה אל עליו וחרוק השיניים. ויש אנשים שצריכים לשמוע את האמת הזאת. אני התפקחתי במשך חיי. לא רק את המשיח הסובל, גם את המשיח העוצמתי, שיגזור את דינם לעונש נצחי. ולהסביר לאנשים, עם המון ענווה ואהבה, אתה תבחר, אתה תבחר איך ישוע יתייחס אליך, לפי הלב שלך. עדיף שתבחר בדרך הטובה, בענווה ובהשפלה, כדי שישוע יהיה עבורך שה, אבל לא, ישוע ישפוט אותך לאש גיהינום.